פרק א', פסקה ב'. כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית. כשם שאין להתפלא על אשר במוח ובלב ישנם גילויי חיים כאלה שדוגמתם אין אנו מוצאים בכל הגבייה כולה, כן אין להתפלא על גילויי החיים של הפליות, הניסים, הנבואה, רוח הקודש במעלתו העליונה, התקווה הנצחית, הניצחון על כל מפגע, שהם מתעלים בצורה עליונה, מפליאה את כל לב הוגה וכל מוח חושב. כנסת ישראל לגילוי, אז יש כאן שתי אפשרויות איך לקרוא את הסעיף, או זרוע השם בעולם, ואז זה מקביל למה שממשיך הרב, יד השם בהוויה, או זרע השם בעולם. וזה כן משהו אחד, המשך של זה, זה יד השם בהוויה. הרב ציודה מפנה במקורות פה יותר לפסוק שמדבר על זרוע השם בעולם, אבל הדפוס באופן בסיסי, מה ששמעתי שהוא היה אומר שאפשר לקרוא את זה גם זרע השם בעולם, גם זרוע השם בעולם, יד השם בהוויה במניין הלאומים, ויש לה בוודאי יחס גדול עם כל משהו יותר נשגב ונערץ קדוש ומרומם, ומצוי כולו בכל היקפו הגשמי והרוחני, באופן אחר אי אפשר לחשוב. אז הנושא של הסעיף הזה, זה לא כנסת ישראל במובן שדיברנו בסעיף הראשון. כן, בסעיף הראשון זה היה כנסת ישראל במובן הכי עליון, כנסת ישראל כתמצית ההוויה כולה, וכפי שהרחבנו שהרב בא להסביר לנו שההוראה הראשונה של כנסת ישראל היא כנסת ישראל כפי שהיא מופיעה לא בעולם הזה אלא בנקודת הראשית של בריאת כנסת ישראל. כאן הרב כבר מדבר יותר על הגילוי של כנסת ישראל, כמו שבסעיף הראשון אמר שכנסת ישראל היא מופיעה בעולם בצורה של אומה ישראלית. אז כאן הוא מדבר כבר על הצד של הגילוי של אותה כנסת ישראל דרך האומה הישראלית. אז יש כאן, לכאורה הסעיף הזה מדבר על שני דברים, כלומר שני אמירות. דבר ראשון, שכנסת ישראל זה הגילוי של הצד הנצחי שיש בהוויה האנושית שהיא באופן בסיסי מוגבלת, והחלק השני שכנסת ישראל היא גילוי ההשגחה הפרטית או המעורבות האלוקית שיש באופן תמידי בעולם. אז נעבור משפט משפט ואז כן נבין את הסעיף הזה. אז כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון שהיא בהוויה האנושית. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה. הוא ברא את העולם הזה בצורה כזאת שיש, אנחנו נמצאים בעולם שהוא עולם חומרי באופן בסיסי, אבל הקדוש ברוך הוא הפליא לעשות בעולם הזה, שלמרות שהעולם הזה הוא חומרי, הקדוש ברוך הוא ברא בעולם הזה את כן, את האדם, את ההוויה האנושית, כן, את המעלה הזאת שיש אנשים. כן, מה מייחד את האדם? כן, במה האדם מתייחד? האדם מתייחד בזה שיש לו צלם אלוקים, ושהוא מצד אחד נברא אפר מן האדמה, אבל מצד שני, האדם אין לו רק שייכות אל החומר. האדם לא חווה את החוויות שלו רק כמו שחומר חווה את החוויה שלו, אלא יש לאדם שייכות גם אל הצדדים הרוחניים. כלומר, האדם זה יצירה מיוחדת, כמו שהתורה מדברת על זה, ושמצד אחד ברא אותו אפר מן האדמה, מצד שני, ויפח באפיו נשמת חיים. והאדם הוא איזשהו יצור מיוחד שהוא מצד אחד יש בו חלקים שהם מאוד מאוד חומריים, מצד שני יש בו יכולת לחיות, כן, לחוות את את הרוח, כשההבדלים בין החומר לבין הרוח הם רבים מאוד. כן, באופן בסיסי הרוח היא לא מוגבלת, לא תקועה רק בעצמה, לא חובה רק את החוויה האישית שלה, היא יכולה, כן, הרוח יש בה יכולת בחירה, יכולת עצמיות, יכולת שינוי, יכולת לתפוס, כן, את הדברים בצורה אחדותית יותר. יש הבדלים רבים בין החומר לבין הרוח. והרב אומר ששבלב, כמו שזה ההשוואה הבסיסית שאומר הרב, כמו שבאדם הפרטי, כשם שאין להתפלא על אשר במוח ובלב ישנם גילויים חיים כאלה, שדוגמתם איננו מוצאים בכל הגבייה כולה, כלומר, הם יכולים לבוא ולהגיד, כל ההוויה האנושית, כן, כל בני אנוש הם שווים. הרעיון הזה של השוויון הוא רעיון חזק, שהוא מאוד מאוד נמצא בעצם בתודעה, במיוחד כן, בתקופות המאוחרות, אז בוודאי שרעיון השוויון הוא נמצא מאוד מאוד חזק בתודעה התרבותית. אז אומר הרב, באופן פשוט, לכאורה למה לא להגיד את זה, שבאמת כל בני אדם הם שווים, ולכאורה גם מה הסיבה? אם אתה כבר בורא אדם, אם אתה יכול לברוא אדם שהוא יכול להיות אדם עם יכול להיות עם שייכות יותר לצדדים הרוחניים, אתה יכול לברוא אדם עם סגולות כאלה שבמפגש הזה שבין החומר ובין הרוח, לא, האדם לא יימשך אל החומר אלא יימשך אל הרוח. אם אתה כבר יכול ליצור כזה אדם שהוא לא נמשך אל הדבר שמוריד אותו, שמגביל אותו, אלא זה האדם שמצליח להימשך כלפי מעלה, למה שלא כל בני אנוש יהיו במדרגה הזאת, בהופעה הזאת? אבל הרב, לא צריכים להתפלא על זה שאנחנו באים וטוענים שבין, גם בתוך ההוויה האנושית, למרות שהיינו אומרים יש פה רק מעלת האדם ויש פה רק בני אדם, אין להתפלא שאנחנו באים ואומרים שבתוך מעלת האדם, במערכת היחסים הזאת שיש בין הרוח לבין החומר, אז לא כל ההוויה האנושית היא באותה מדרגה, אלא יש חלק מן ההוויה האנושית שהיא, יש לה יותר סגולה לחוות ולחיות ולהימשך אל הרוח, ויש חלק מן ההוויה האנושית שיש לה פחות את הנטייה הזאת, את התכונה הזאת, את הכישרון הזה, את הכוחות האלה. אז אומר הרב, אין להתפלא שזה ככה. למה? כי אנחנו רואים גם אצל באישיות של האדם הפרטי, גם באישיות של האדם הפרטי, היינו אומרים, לכאורה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה לברור אדם שהוא לא כמו בהמה, הוא לא כמו צומח, הוא לא כמו בהמה, אלא הוא אדם חי עם חוויות רוחניות, עם מדרגה רוחנית, אז למה הקדוש ברוך הוא לא ברא יצירה, אדם שהוא כולו לב, שהוא כולו מוח? למה הקדוש ברוך הוא ברא אדם שיש לו מוח, יש לו לב, אבל יש לו גם דברים אחרים? למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם הפרטי באופן הזה? אז מה אנחנו אומרים באדם הפרטי? כן, למה באדם הפרטי אנחנו מבינים את הדבר הזה שיש באדם הפרטי יש איברים שונים, והאיברים השונים האלה זה מה שיוצר את האדם כאדם? זה בגלל שאנחנו מבינים את הדבר הזה שלברוא אדם שהוא כולו מוח, כולו אני יודע לב, באיזושהי מידה, זה כבר היה אדם לא מן העולם הזה, זה היה
מלאך אלוקים, זה היה איזשהו משהו, אם היינו רק מקשיבים למוח שלנו, רק מקשיבים ללב שלנו, נאמר, אז היינו כמו מלאכים. לא היה לנו בכלל את השייכות לעולם הזה, כל העניין של העולם הזה, כל ה... כן, כל התוכנית של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, זה שהפלא הזה של החיבור של הרוח והחומר. איפה יהיה את החיבור של הרוח והחומר בצורה כל כך ענקית שיש, כמו שאנחנו פוגשים עכשיו, שיש באדם נשמה מן העליונים וגוף מן התחתונים, ואנחנו גם בעומק תמיד אנחנו מסבירים שבעצם זה לא נכון לבוא ולהגיד כלומר, יש צד, יש איזשהו מבט, אנחנו צריכים להבין שהגוף של האדם הוא יותר חומרי מאשר הגוף של הבהמה. כלומר, אם תסלק את הרוח מהאדם, הגוף של האדם יש בו צד שהוא יותר כביכול חומרי מאשר הגוף של הבהמה. כן, הבריאה בנויה בצורה כזאת שמה שנברא ביום הראשון זה איזושהי תרכובת ברמה אחת. מה שנברא ביום השני זה משהו עוד יותר מורכב מכל מה שנברא ביום הראשון. כאילו, הבריאה בנויה בצורה כזאת שביום הראשון נברא יסוד אחד, ביום השני כבר עם היסוד האחד נברא כבר משהו יותר מורכב, ביום השלישי עוד יותר מורכב. ככל שאנחנו מתקדמים בימים, אז ההרכבה של החומר זה דבר שהוא יותר להיכנס לעוד פרטים, ועוד דברים שהם פרטיים כאלה, אז באיזושהי מידה יש צד להתבונן על החומר, שהחומר הוא החומר של האדם, אם כביכול היינו מסלקים את ה... צד הרוחני מהצד החומרי של האדם, אז החומר של האדם הוא באיזושהי מידה, אולי כביכול, היינו יכולים להגיד שאולי הוא פחות. אחד מהדוגמאות לעניין הזה שאנחנו רואים שכשהנשמה או כשהרוח מסתלקת עם האדם, הגוף של האדם זה הדבר שהוא הכי מסליח. כלומר, הריח, הרע שיוצא מגוף של אדם שאין בו רוח חיים, זה הריח הכי נוראי ממה שיש כן, מכל הבריאות שיש. כלומר, אנחנו רואים שיש עליה משהו שאם כביכול היית לוקח את הגוף של האדם כעומד בפני עצמו, אז הוא אולי אפילו היה פחות מכל הגופות האחרים. אלא מה אנחנו אומרים? בוודאי. זה מה שהרמב״ם בוודאי אומר לנו בשמונה פרקים לרמב״ם, שבוודאי שגם הנפש האנושית, או גם הצדדים האחוריים של האדם, הקדוש ברוך הוא ברא אותם בצורה כזאת, שהם יוכלו לקבל נשמה מן העליונים. ובוודאי שיש צד אחר בצד הרוחני של האדם, אבל יש את הצד הזה שכל התוכנית, כל הוורט נאמר של בריאת האדם, כל הרעיון של בריאת האדם זה לברוא אדם כזה שיש בו חיבור של שמיים וארץ. אז אתה צריך לברוא את האדם כן, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אז הוא צבר את הפרו מכל העולם. כן, צבר את הפרו, וכביכול האדם הוא צריך בהוויה שלו לגאול את כל העולם. איך האדם יגאל את כל העולם, רק אם הוא שייך לחומר של כל העולם, רק אדם ששייך לחומר של כל העולם, הוא יכול לגאול את כל העולם. האדם, הוא צריך לגאול את כל המציאות, אז הוא צריך להיות שייך לכל המציאות. אז לכן, זה ככה אנחנו מביאים באדם הפרטי. שהאדם הפרטי, זה שאנחנו נברנו בצורה כזאת, שאנחנו לא כולנו מוח. אנחנו לא רק מוח, רק לב, בגלל שזה החידוש של האדם, שהאדם יהיה בנוי בצורה כזאת, שיש בו איברים מוכנים, שיש בו איברים חומריים, כשהתוכנית היא שהרוח תגעל את החומר, שהחיבור הזה שבין הרוח ובין החומר היא תופיע המון המון מידות נפלאות של רוח שהיא יורדת למטה ומתגברת על הירידה, ומתוך הירידה היא משתוקקת כלפי מעלה, ועוד הרבה הרבה רעיונות שיש בעניין הזה של הירידה של, של האור הגדול כלפי מטה. זה באדם הפרטי. אומר הרב, עכשיו, וכשם שבאדם הפרטי אנחנו מבינים, שלא שייך לבוא ולהגיד באדם הפרטי, למה היד היא לא מוח? כן, למה זה, אין שמה, כן, איפה, למה כלפי האדם הפרטי אין איזשהו דבר שאנחנו באים באיזושהי טענה למה האדם לא שוויוני? שכל עבר יהיה לו את אותו תפקיד, אותה חשיבות, אותו זה, לא? אנחנו מבינים את הדבר הזה, שכיוון שזה, האדם הוא אורגניזם אחד, כיוון שהאדם הוא חיות אחת, אז זה בנוי בצורה כזאת שהמוח והלב הם מזרימים חיים לאיברים האחרים. הבריאות של הלב גם היא תלויה באיברים האחרים. יש איזושהי הקרנה הדדית, ודווקא בדרך הזאת זה מיטיב גם עם המוח ועם הלב וגם עם האיברים האחרים. כלומר, כולם מרוויחים מהדבר הזה. לא רק המוח והלב הם נחשבים, אלא כל האיברים כולם בצורה הזאת שיש מבנה כזה ומידות כאלה שלכל עבר ועבר יש את התפקיד של העבר ויש את המקום של העבר, זה מה שיכול לייצר את שיתוף הפעולה, זה מה שיכול לייצר את זה שכל האדם הוא מרוויח מהמערכת היחסים המיוחדת הזאת שיש באיברים שבאדם. ככה אנחנו מתבוננים על האדם הפרטי. אומר הרב, צריכים להתרגל גם להסתכל על כל ההוויה האנושית, כן, כאדם אחד, כמו שיש אדם קטן, יש גם אדם גדול. האדם הגדול זה גם, בעצם הרעיון הזה, זה הרב לקח את זה מהכוזרי, שהכוזרי אמר שעם ישראל באומות זה כלב באיברים. זאת אומרת, נראה לי שהסעיף הזה זה באמת בהתחלה הוא בוודאי הרב תרגם. את המשפט הזה של הכוזרי, ובעצם כתב אותו בחלק הראשון, שעם ישראל באומות כלב באיברים. אז עוד פעם, מה הטענה פה? גם כאן, אם כל ההוויה היה לה את התכונות של ישראל, אז כמעט והיינו יכולים להגיד, ישראל כמעט לא ירדו לעולם. כאילו, ישראל היו נשארים! במעין עולם הבא, היו נשארים בעולם המלאכים, היו נשארים באיזשהו עולם מאוד מאוד מתוקן, אז לא היה בכלל את ההתמודדות להופיע את הרעיון של ישראל בעולם הזה. כדי להופיע את הרעיונות שעם ישראל צריך להופיע בעולם, אז זה חייב להיות בנוי בצורה כזאת שלא כל המין האנושי יהיה ישראל, כן? אם כל המין האנושי היה ישראל, אז לא היה עולם הזה בעצם. לא היה כאילו כמו שאנחנו אומרים לגבי האדם הפרטי, אם כל האדם הפרטי היה מוח ורגש, אז האדם היה מנותק לגמרי מכל ההוויה, היה מנותק לגמרי מכל העולם הזה. זה משהו בכלל לא מעל מעדין. לא היה את החיבור בעצם לאיך שאנחנו רוצים שבאדם יהיה חיבורים. אותו דבר גם בהוויה האנושית ככה. אם כל ההוויה האנושית היה לה את התכונות שהיה לעם ישראל, אז לא היה, אז לא היה משהו, זה לא היה אותו עולם, זה לא היה אותו חיבור שצריך עם ישראל לחבר את כל העולם הזה לקדוש ברוך הוא. אז לכן הקדוש ברוך הוא בעצם ברא את העולם בצורה כזאת, שגם בהוויה האנושית יש חלק מן ההוויה האנושית עם תכונות של לב ומוח, עם תכונות שהן מושכות את האדם לצד הרוחני, ויש חלק מן ההוויה האנושית שהיא, יש לה פחות את המסוגלות להימשך לדבר הזה, ובאיזושהי מידה, כשהיא נמשכת לצדים הרוחניים, זה הרבה עובר דרך ישראל. זה מה שהוא אומר במשפט של סוף הפסקה, שמוודאי כל מיני דברים שהם נשגבים ונערצים, קדושים ומרוממים, שאולי הם לא בישראל. הם נמצאים, ויש בעולם גם עוד כוחות כביכול רוח, אבל הם תמיד יש להם יחס עם מה שקורה בישראל. למה? כי בישראל שם יש את התרכיזיות הזאת, את הכוח למשוך את העולם לצד הרוחני העליון. אז זה שני המשפטים הראשונים שאומר הרב, כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית, כשם שאין להתפלא על אשר במוח ובלב ישנם גילויי חיים כאלה שדוגמתם אין אנו מוצאים בכל הגבייה כולה, כן, אין להתפלא על גילויי החיים שיש בישראל. עכשיו הרב מפרט מהם גילויי החיים, אז אני אחלק את זה לשלוש. של הפליות והניסים, הנבואה ורוח הקודש העליון, במעלתו העליונה, התקווה הנצחית והניצחון על כל מפגש, שהם מתגלים בצורה העליונה, מפליאה כל לב, הוגם בכל רוח חושב. כלומר, מה שהרב אומר, הרב נותן את המפרט, במה אנחנו יכולים לראות שעם ישראל יש לו את הכוח להופיע את הרוח, להיות שייך לרוח. אז הרב מסביר, זה באמת דבר שהוא קצת באיזושהי מידה מחודש, לבוא ולהכניס בחלק הראשון של הפסקה הזאת את הנושא הזה של הפליות והניסים. לכאורה, הפליות והניסים, קודם כל נסביר ככה, הפליות וניסים, נבואה רוח הקודש מעלתו העליונה, תקווה נצחית ונצחון על כל מפגש, זה בנוי בצורה כזאת ש... פליה זה הצד המופלא, כלומר יש הנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם לא במגבלות של העולם הזה ולא במגבלות של היכולת של האדם לתפוס את התוכנית של הקדוש ברוך הוא, כן, הקדוש ברוך הוא עושה פלאים, פלא זה תמיד איזושהי הנהגה שבאה מהעולם שהוא מעבר לקליטה של הבן אדם, שהיא מתגלה בצורה של נס. נס זה שכן יש חלק מן הפלא, הוא מתגלה בצורה של נס. נס זה מלשון, נס להתנוסס, דווקא הנס זה הצד שהוא גלוי יותר, כלומר הצד שהוא כן יכול להתגלות מהפלא. כלומר, כל נס שמתרחש בעולם, אנחנו צריכים להבין שזה לא רק מה שהתגלה. יש איזושהי תוכנית מופלאה לקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, הסביר בתחילת ספר גבורות השם, שהניסים, יש איזושהי תוכנית, יש סדר לניסים, כן, יש איזושהי תוכנית מופלאה לקדוש ברוך הוא, להופיע איזושהי רוח שהיא מעל ומעבר למגבלות של העולם הזה, והפלא הזה, התוכנית המופלאה, התוכנית שהיא נסתרת מן האדם, היא מופיעה בצורה של נס. חלק מן הפלא הוא מופיע בצורה של נס. עכשיו הזוג השני, נבואה ורוח הקודש מעלתו העליונה, זה גם, זה שתי מדרגות של כן, הנבואה היא היכולת של האדם לצייר מראות שמימיים, מראות אלוקיים, כן, הדמיון של האדם הוא כל כך נהיה טהור, שהדמיון שלו הוא כבר מצליח לתאר ציורים לא רק שהם בעולם הזה, אלא ציורים של הלבושים האלוקיים, כן? עם הרוח הקודש במעלתו העליונה, רוח קודש במעלתו העליונה זה היכולת להיפגש עם העולם הזה, וכן, בצד העליון שיש בעולם הזה. תזכרו במידת הקדושה של המציאת השרים, שמה שאומר המציאת השרים שמביאה לרוח הקודש, זאת אומרת, איזושהי יכולת להיות, לצייר את העולם הזה בצד הנבדל שבו, בצד העליון שבו. אז גם פה, הנבואה זה הצד, זה כוח הדמיון של ה... ציורים שהם מעבר לפגישה עם העולם הזה, זה הציורים האלוקיים עם הרוח הקודש בעולתו העליונה, וכן הזוג השלישי, התקווה הנצחית, והניצחון על כל מפגע, התקווה הנצחית זה עצם הכוח הפנימי שהאדם לא חי את ההווה, לא חושב שמה שיש בעולם זה רק מה שיש בהווה, אלא הוא מצליח לראות את מה שגנוז בדבר מבחינה עתידית, כן, זה התקווה שבכל דבר ודבר יש צד נצחי, יש צד עתידי גדול, שהוא זה שמביא את הכוח, את הניצחון על כל מפגע, כן, זה מה שמביא את הניצחון על כל מפגע. חשבתי גם אז קודם כל חשבתי גם שלושת הזוגות כאן שהרב אומר, זה בעצם הפירוש של שלוש תקופות בעם ישראל. כן, הפליות והניסים, של הפליות והניסים זה התקופה הזאת של יציאת מצרים, של יצירת עם ישראל ביציאת מצרים בידם של ישראל העולם, כן, עד שעם ישראל הגיעו לארץ ישראל. הנבואה ברוח הקודש במולדתו העליונה זה התיאור של התקופה שעם ישראל היה בארץ ישראל והתגלו בו התופעה הזאת של הנביאים, כן, של הנבואה ושל רוח הקודש, ושנשאר לנו באמת נביאים וכתובים מהתקופה המופלאה הזאת של עם ישראל היה בארץ ישראל בזמן מקדש ראשון, והתקווה הנצחית והניצחון במקום מפגע זה התיאור של היכולת הרוחנית של עם ישראל בזמן הגלות. כן, בזמן הגלות אם עם ישראל לא היה לו את הרוח בגלות, אז בוודאי הגלות הייתה שוברת את רוח האומה, עם ישראל לא היה יכול בכלל להמשיך לשרוד כאומה, לא היה יכול ליצור שום דבר זה, ועם כל זה בתקופת הגלות, התודעה הזאת, שכל הגלות הזאת היא מביאה לגאולה נצחית, זה התקווה הנצחית, הציפייה לישועה, מה שאנחנו אומרים, היא זו שהיא נתנה לעם ישראל את היכולת להתגבר על ניצחון על כל מפגע. אז זה התיאור של שלושת של ההופעות השונות, שאיך הרוח, איך הצד הרוחני מתגלה בצורה הרבה יותר תרחיזית, בצורה הרבה יותר מופלאה בעם ישראל, התגלתה בעם ישראל בצורה כל כך מופלאה. הדבר שאני רוצה בכל אופן להעיר, זה לכאורה, כאן הרב מדבר על זה, שבעם ישראל יש את עם ישראל יש לה את התכונה להיות בעלת גילוי רוחני עליון שבהוויה האנושית. איך זה קשור לפליאות וניסים? לכאורה פליאות וניסים זה הקדוש ברוך הוא עושה. כן, זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה פלאות וניסים. איך זה מבטא את המדרגה הרוחנית של עם ישראל, שאנחנו יצירה, שאנחנו מציאות רוחנית. אני הייתי יכול מאוד להבין שהפליות והניסים יהיה בחלק השני של הפסקה. בחלק השני של הפסקה הרב מדבר על זה שכנסת ישראל, או דרך כנסת ישראל, הקדוש ברוך הוא מגלה את ההשגחה הפרטית שלו בעולם. איפה הקדוש ברוך הוא מגלה את ההשגחה הפרטית שלו בעולם? כשהוא עושה פלאים וניסים. כשהוא מנהיג את העולם לא בדרך הטבע, הוא מנהיג את העולם בדרך ניסית, אני מאוד מבין שאז מתגלה יד השם בהוויה, כן, מתגלה הצד של ההשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא בעולם. אבל הסעיף בנוי בצורה כזאת, שכנסת ישראל יש בה את התכונה הפנימית להיות אומה שהיא מושכת לצד הרוחני, וכנסת ישראל היא הדרך של הקדוש ברוך הוא להשגיח על העולם בצורה של השגחה פרטית. זה שני החלקים של הסעיף. כלומר, כנסת ישראל היא, עוד מעט אנחנו נדון ביחס בין שני החלקים האלה. האם יש קשר בין שתי העניינים האלה? לכאורה, כאילו הסעיף הזה אומר, יש שני דברים בכנסת ישראל. דבר ראשון, שהיא יש לה תכונה שהיא אומה שהיא יש לה את היכולת להימשך אל הרוח, והחומר לא מדבר אליה, או החומר אף פעם לא יכול לפייס אותה. תמיד היא תהיה עם ה... כן, היא תופיע את הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית, בפסקה הבאה, עוד יותר הרב יגיד שזה התכונה העצמית של ישראל, אבל את, כאן הרב מדבר יותר על שזה הגילוי שיש בכנסת ישראל. הדבר השני, שכנסת ישראל היא גילוי זרוע השם בעולם, או גילוי יד השם בהוויה. כלומר, דרך כנסת ישראל, הקדוש ברוך הוא ממשיך לשמור על הקשר שלו עם העולם. כן, אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז כביכול העולם הוא עכשיו מתנהל על ידי בני אדם. לא, העולם מתנהל על ידי הקדוש ברוך הוא. איך העולם מתנהל על ידי הקדוש ברוך הוא? דרך כנסת ישראל, זה מה שהוא אומר בחלק השני. אנחנו עוד מעט נפרד את זה. אבל, אז הייתי לכאורה אומר שהמילים האלה של תליות וניסים, לכאורה זה יותר צריך להיות הדוגמה לאיך שהקדוש ברוך הוא משגיח על העולם, כן, איך זה, איך יד השם פועלת בהוויה, איך יד השם פועלת בעולם. למה הרב הכניס את הנושא הזה של הפריות והניסים בחלק הראשון? אז צריכים להבין שהיכולת, עצם הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא יש לו איזושהי תוכנית מסתרת, והוא עושה ניסים, הדגש פה שהקדוש ברוך הוא עשה ניסים לכנסת ישראל. כלומר, זה שבצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, שהים נבקע מפני עם ישראל, זה מבטא את הכוח הרוחני של עם ישראל למשול על הים. בוודאי שזה על ידי זה שהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל לחולל את הניסים, אבל להיות זה, הדגש הוא שהתוכנית הנצחית, הנסתרת, שהיא מעל ומעבר לקצב ולסדר הטבעי, שזה מה שעומד בבסיס הניסים, והיא זו שגורמת לזה שיש סדר, שיש, שהקדוש ברוך הוא מחליט שדרך עם ישראל יתגלו ניסים בעולם. כלומר, הניסים זה ביטוי, המדרגה הרוחנית של עם ישראל. כן, אז זה שעם ישראל, אולי זה באמת ההבדל, זה כשמדבר לפני פסח, אז באמת יש כאלה מסבירים שההבדל המהותי בין עשרת המכות לבין בחיית ים סוף, שעשרת המכות זה יותר היה מה שהקדוש ברוך הוא עשה. זה היה גילוי יד השם בהוויה. כן, זה עשרת המכות. אבל בקיעת ים סוף זה כבר נעשה דרך ישראל. זה כבר נעשה דרך זה שעם ישראל היו צריכים להגיע להיות ברמה כזאת שראוי שיבקע להם היה. כלומר, הם היו צריכים להיות במדרגה כזאת שהם באמת לא, שהתאימה להם ההנהגה הניסית הזאת. כלומר, זה שלעם ישראל היה פליות וניסים, זה, 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 זה נובע מזה שעם ישראל הוא היה, הוא עם כזה שהוא ברמה כזאת שהוא לא מופיע רק במגבלות וב... חוקים של הטבע, אלא הוא יכול להופיע בעולם מעל ומעבר לקצבים ולמגבלות של הטבע, ולכן הקדוש ברוך הוא יכול לעשות איתו ניסים. כשהקדוש ברוך הוא עושה עם מישהו ניסים, הפירוש של זה, שזה גילוי המדרגה של האדם, זה לא גילוי רק הקדוש ברוך הוא. לכן הרב הכניס את הנושא הזה של הניסים ואת הפליות והניסים בחלק הראשון, שזה מדבר על זה שכנסת ישראל יש בה את התכונה הזאת, את הסגולה הזאת, שיש בה את הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית, כלומר שיש לה את היכולת להיות שייכת לגילויים הרוחניים האלה. חלק השני של הפסקה. עכשיו אני באמת רוצה לומר עוד איזושהי נקודה. לפי אני יודעתי, איך המעבר מזה שעם ישראל הוא עם רוחני לזה שעם ישראל דרכו הקדוש ברוך הוא משגיח בעולם. כן, אז... נראה לי שבאמת הדברים של הרב מבוססים על התפיסה הבסיסית של הרמב״ם במורה נבוכים. כן, יש מחלוקות מאוד גדולות איך הקדוש ברוך הוא משגיח בעולם. האם הקדוש ברוך הוא משגיח על המין בכללו, או שהקדוש ברוך הוא משגיח בהשגחה פרטית? האם כל עלה שנופל זה בהשגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא? או שהקדוש ברוך הוא משגיח על הטבע בכללו, הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע בכללו, אבל אין השגחה פרטית על כל פרט ופרט. אז שיטת הרמב״ם היא שיטה שהיא מצד אחד מחודשת, אבל לפי אני יודעתי זה השיטה של רוב גדולי ישראל, שבאמת הרמב״ם סובר שההשגחה הפרטית היא פונקציה של מדרגת האדם. זאת אומרת, ככל שהאדם הוא במדרגה רוחנית יותר גדולה, אז ככה זה גורם לזה שיש יותר השגחה פרטית על האדם הזה. ככל שהאדם הוא במדרגה רוחנית יותר גדולה, ככה יש יותר השגחה פרטית על האדם. זה לא הכלל היחיד שיש בנושא הזה של השגחה פרטית. יש לפעמים באמת שהקדוש ברוך הוא מגלה את ההשגחה הפרטית בעולם, גם בגלל סיבות אחרות, לא בגלל האדם, בגלל שיש לו תוכנית, בגלל כל מיני דברים נוספים. אבל הדרך, לפי הרמב"ם יכול להיות שזה הדרך היחידה. בדברי גדולי ישראל אחרים, אני לא חושב שזה הדרך היחידה. בדברי המהר"ל, בדברי הרמב"ם, אני לא חושב שזה הדרך, זה הכלל היחיד שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד, מתי, איך, האם הקדוש ברוך הוא משגיח את העולם בהשגחה כללית או בהשגחה פרטית. יש כל מיני חשבונות למה הקדוש ברוך הוא משגיח את העולם בהשגחה פרטית. אבל הדרך המרכזית, הדרך העיקרית שבה תלוי השאלה הזאת, שבה תלוי הדבר הזה, האם הקדוש ברוך הוא מתערב בעולם, הוא משגיח באופן פרטי על העולם, הוא מגיב על כל דבר ודבר בעולם, או שהקדוש ברוך הוא מפנה המון המון מקום, והוא נותן לעולם להשתולל, ויש רק איזושהי השגחה כללית על העולם, הדרך המרכזית היא קשורה לדבר הזה, האם יש השראת שכינה בעולם, האם יש כאלה שמשרים את שכינתו של הקדוש ברוך הוא בעולם או אין? כלומר, כשיש לה בעולם צדיקים, כשיש בעולם אנשים שהם קרובים לקדוש ברוך הוא, זה גוף הגורם לזה שהקדוש ברוך הוא נמצא יותר בעולם, ממנה יש יותר השגחה פרטית בעולם. וכשאין אנשים שהם קרובים לקדוש ברוך הוא, אז באמת זה גוף הסילוק הקדוש ברוך הוא מן העולם, וממנה גם מסתלק את ההשגחה הפרטית מן העולם. כלומר, השאלה הזאת, עד כמה הקדוש ברוך הוא מעורב בניהול העולם, בצורה של השגחה פרטית, בצורה של הכוונה מדויקת, או שההשגחה היא מאוד מאוד כללית, וממילא העולם הוא רחוק מן העין האלוקית, זה גוף תלוי בדרגה האנושית. אז זה ככה הרב בונה את הסעיף כאן. הרב מתחיל עם הדבר הזה, כנסת ישראל היא שיש בעולם הזה עם שהוא קרוב לקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה לרוח, שהוא שייך להופעת הצד הרוחני העליון שיש בהוויה האנושית. זה גורם לזה, לחלק השני של הסעיף. זה גוף הגורם לחלק השני, שכנסת ישראל היא גורמת את הדבר הזה, שגם דרך כנסת ישראל זה גילוי זרע השם, זרוע השם בעולם, יד השם בהוויה במניין הלאומים. כלומר, החלק הראשון הוא גורם את החלק השני. כלומר, הפוך מאולי ממה שאנחנו היינו אומרים, שהעולם בנוי בצורה כזאת שקודם כל הקדוש ברוך הוא יש לו תוכנית, ואז הוא יבצע את התוכנית שלו בכל מקרה. בשביל לבצע את התוכנית שלו, אז אם אנחנו נצליח, אם אנחנו נזכה ונתגייס לתוכנית של הקדוש ברוך הוא, על הכיפה, כי אם לא, לא. כלומר, אמירה כזאת של גאולה שאינה תלויה בתשובה,
אווירה כזאת של שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אפילו שכל העולם, אני יודע מה, לא מתגייס כאילו לרעיונות האלוקיים, זה מתחיל תמיד מהקדוש ברוך הוא, ביד חזקה אם לא חלכם או משהו כזה. אז הרב אומר, דרך המלך, והבסיס הוא לא כזה. נכון שיש לפעמים תקופות ושלבים שזה בנוי בצורה הזאת, של, כמו שהזכרתי עכשיו. הבסיס הוא לא כזה. הבסיס הוא שקודם כל הקדוש ברוך הוא ברא עולם, ואיך הקדוש ברוך הוא דואג לזה שהעולם הזה הוא לא יברח לו כביכול? קודם כל בזה שיש כנסת ישראל שיש לה את התכונות האלה להימשך אל הצד הרוחני העליון. זה הדבר העיקרי, המרכזי, שקשור, שקושר את הקדוש ברוך הוא לעולם. כשיש את הדבר הזה, ממילא זה גורם את זה שהקדוש ברוך הוא משגיח על העולם. ממילא זה מביא את החלק השני, שכנסת ישראל היא גורמת לזה שהיא הגילוי של זרוע השם בעולם, או זרע השם בעולם, כן, הגרסה זרע השם בעולם, זה מחזיר אותנו לפסקה הראשונה. כמו שהזרע, בזרע יש את התמצית של כל האדם, כן, תיקח אדם, במה מתמצא את ה... איך, באיזה דבר מתמצא האדם, או תיקח צמח, זה, הזרע הוא תמיד תומן בתוכו את כל הפוטנציאל של הדבר שממנו הוא בא. אז כביכול, עם ישראל הוא זרע השם בעולם. עם ישראל תמון בו בצורה תמציתית כל הגילוי של האור האינסופי של הקדוש ברוך הוא. זה הגרסה הזאת של זרע השם בעולם. הגרסה השנייה שאמרה זרוע השם בעולם, זה יותר מקביל לזה שהקדוש ברוך הוא כן דואג לזה שהוא בכוחו מחליט שגורם לזה שהעולם מתנהל לפי התוכנית שלו. ואז מה הכפילות הזאת? זרוע השם בעולם, יד השם בהוויה. אז באמת זרוע לעומת יד, הזרוע זה משהו שהוא יותר בכוח, והיד הוא יותר לכוון את העולם, כלומר משהו יותר עדין, משהו שהוא עובד עם הכלים שיש בעולם. טוב, אני רואה שאנחנו צריכים לסיים את השיעור, אנחנו צריכים עוד להשלים 5 דקות על הסעיף הזה, ובזאת השם בשבוע הבא כבר נגיע לסעיף ג', כלומר אנחנו צריכים, תזכירו לי, בשבוע הבא שאני צריך לגמור את העניין הזה של להזמיר קצת את הנושא הזה של הנהגת הייחוד, שזה 5 דקות שאני חושב שזה מה שהרב כאן רומז בחלק השני של הפסקה הזאת. אבל אז מה שלמדנו היום, איך כנסת ישראל היא הגילוי של הצד הנצחי הרוחני שיש בהוויה האנושית, והיא זו שגורמת לזה שהקדוש ברוך הוא יהיה מעורב בעולם. כלומר החלק הראשון הוא גורם את החלק השני, את המעורבות של הקדוש ברוך הוא בעולם. כל טוב וערב טוב.